שלום לכם, שבת שלום, פרשת שמיני לפנינו, ובעזרת השם גם קיץ טוב, ארוך ושמח לפנינו. אנחנו מקליטים עוד לפני חג הפסח, התוכנית תשודר כבר מיד בתחילתו של הקיץ, ונחבר את הפסח, את הקיץ, את חודש ניסן, לחודש אייר, ולאירוע המרכזי אולי בפרשה, חנוכת המשכן. שלום לך, הרב מרדכי אלון.
שלום וברכה.
והנה אנחנו ככה כבר פסח מאחורינו, למרות כפי שאמרתי שההקלטה עוד לפנינו, ואנחנו ניגשים אל טקס חנוכת המשכן. אירוע ממלכתי, אירוע גדול, ובמרכזו אהרון הכהן, הבעל הבית, ושני בניו שאמורים לרשת אותו נדב ואביהו. והם, לפי הכתוב, ויקחו נדב ואביהו איש, בני אהרון, איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו לה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. עשו משהו כנראה לא בדיוק לפי כללי הפרוטוקול המקומי. והתגובה היא שיוצאת אש ואוכלת אותם, והם מתים בטקס חנוכת המשכן, עוד לפני הרב אלון שנשאל אותך מה החטא שהיה. כנראה שהיה פה איזה חטא. זה הדבר הכי חמור שקרה באותו יום, זאת אומרת, לקלקל את המסיבה, חנוכת המשכן. סביר להניח שהיו חטאים חמורים יותר, היו בעיות גדולות יותר.
חוטאים?
חוטאים גדולים יותר. מה קרה פה שבחנוכת המשכן, הייתי אומר, נתפלו לנדב ואביהו, מה הם עשו, למה זה קורה? הכל נראה לי פה לא ברור בעיתוי, בתזמון ובמעשה עצמו.
כל הפרשה היא פרשה קשה מאוד, היא קשה בעיקר בעיתוי שלה, ואני חושב שזה באמת מדהים לעסוק בפרשה הזאת, לא רק במוצאי הפסח, אלא בעיקר ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה מכאן, וערב יום הזיכרון ויום העצמאות, שבאים מיד אחר כך, אנחנו כל כך רגילים לאש שיוצאת ואוכלת את הטובים שבחבורה, לפני ש... המשכן ניתן. זה כמעט נשמע מהיום בבוקר. זה כמעט נשמע משהו כזה מזעזע, שהפרשה של ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה מכניסה אותנו לשם.
שמעתי בדבריך כמעט את המשפט, והארץ תשקוט, אין שמיים או דמת, אנחנו מגש הכסף של נדב ואביהו, שעליו ניתן המשכן.
אתה מגדיר כאן משהו מאוד קשה, ואני אגיע אליו בהמשך, אנחנו בטח נגיע אליו בהמשך, אבל אני רוצה להתמקד קודם כל, גם בהקשר של זה, בשאלה הספציפית ששאלת, האם נדב ואביהו הם החוטאים? וזה התחבר אצלי מיד לאסוציאציה שאמרתי, מפני הדברים הברורים. כלומר, אז אלה שהאש אכלה אותם, הם... עוד רגע נדבר מה היה החטא שלהם. אבל מיד אחרי מותם, יוצא קול גדול מן השמיים, ומורה לנו הוראה מרתקת. והיא אומרת את הפסוק שאני משל עצמי לקרוא אותו לשנייה אחת ביחד, כי הוא כל כך חשוב. בעקבות מותם כתוב כך, האחים שנדב ואביהו אלעזר ואיתמר, מיד רוצים לרוץ ולעסוק באבל אחיהם. והנה יוצאת הוראה ואומרת להם לא. ויאמר משה אל אהרון, האבא, ולאלעזר ולאיתמר בניו, ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרומו. זה מנהגם של אבלים.
אל תיכנסו למנהגי אבלות.
אל תיכנסו למנהגי אבלות ולא תמותו. ועל כל העדה יקצוף. ואחיכם כל בית ישראל יבקו את השריפה אשר שרף אדוני. זה משפט מדהים. אני חושב שהמשמעויות שלו רבות, אבל זאת שאותי הכי תופסת עכשיו, אומרת, נדב ואביהו הם אלה שמתו. כולכם צריכים ללכת לבדיקה. הבדיקה היא של כולנו. ההתמקדות עכשיו באש שאכלה בנדב ואביהו, לקחה את הטובים שבגן, את שני מנהיגי הדור, את שני הכהנים הגדולים שעומדים להיות הכהנים הגדולים בהמשך שמחליפים את אהרון הכהן ואת משה רבינו. כי בניו של משה לא מהווים את המועמדים הבאים אלא נדב ואביהו. הם צריכים להיות משה ואהרון הבאים. ויש יותר מגש הכסף שעליו לך ניתנה מדינת היהודים או שעליו לכם ניתן המשכן. ואז באה האמירה הראשונה. רבותיי, זאת תהיה טעות, טרגית. אם נתמקד כל הזמן, אך ורק בנדב ואביהו. נתעסק בהם. אבל כאילו באים אל אלעזר ואיתמר ואומרים, תעזבו רגע את העסק ואל תעשו מזה הלוויה משפחתית. אני רוצה שזה יהיה של עם שלם. אני רוצה שכל אחד מבית ישראל, יבכה את השריפה אשר שרף השם. ושכל אחד ישאל את השאלות. ושכל אחד יקבל או לא יקבל את התשובות. וידע שהמשכן הזה קדם לו מגע של כסף. ומגע של כסף הזה מחייב אותך במסקנות וברגעי חשיבה, לא רק לצורך ספירת דומיה, אלא לצורך חשיבה. מה כולנו אולי לא עשינו מספיק? מה כולנו אולי צריכים לעשות יותר? כל זה עוד לפני שבררנו בכלל את החטא של נדב.
עוד לא, אולי על מגש הכסף הזה לא רק מונחים שני גיבורים, אלא מונח החטא. אולי מגש הוא תולדה של חטא, של החטאה, של פספוס, ומגש של לידתו בחטא אין לו תקומה, אין לו עתיד. צריך לשרוף אותו.
אז אולי המסקנה הראשונה של סיפור פרשת שמיני, היא שהמגש שהתחיל בחטא, שמיד נדבר עליו, הוא הבסיס למשכן, למקדש. למקדש שאתה התפללת עליו הבוקר, ולמקדש שאתה תתפלל עליו היום, ולמקדש שכולנו, כולנו, כולנו מחכים לו. אולי המסקנה הראשונה היא, שגם אם זה מתחיל בשריפתם של נדב ואביהו, וכל בית ישראל צריכים לבכות את השריפה אשר שרף השם. הקדוש ברוך הוא החליט לבחור בבשר ודם, להיות משרתיו במקדש, והייתה לו את האפשרות לבחור במלאכים. הוא לא בחר בהם. ייתכן ש... ואני מבין בדיוק את הרמז בשאלה שלך. ייתכן שהחטא, ההחטאה, הזה שזה לא מושלם, הזה שהמשכן לא הוקם בצורה המושלמת שהיינו רוצים, הזה שהמדינה לא מוקמת בצורה המושלמת שהיינו רוצים, לא הופך בגלל זה את הדבר למשהו שתולדתו בחטא וחבל על הזמן. זה לדעתי המסקנה הראשונה של הפרשה. זה סכנה, זו טרגדיה, מסקנה כזאת. זו מסקנה טוטלית כזאת, אולטימטיבית, שאומרת או הכל או לא כלום. בברית אחרת, אני מוכן להמתין עכשיו בקהילה שלי לא יודע איפה בגלות, עד שהמשיח ייקח אותי ויקים את המדינה. בלי זה לא רוצה, למה? כי אם אני עושה את זה, זה מן הסתם כולל פספוסים. אולי הפרשה לפני שהיא מתחילה בכלל באה ואומרת, נכון, גם נדב ואביהו כללו פספוסים. והמסקנה היא לא ולכן לא ממשיכים. רגע, רגע, רגע. זה לא פותר אותנו מלברר מה הפספוס. כי אנחנו צריכים להגיע למסקנות בעקבות הפספוס. אבל כן, 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 כנראה כוונת היסוד אומרת שני דברים. א', אל תתמקדו באדם עצמו, אל תתמקדו כל חייכם מנדב ואביהו, אלא כל בית ישראל יבכו את השריפה, אל תהפכו את זה לעסק משפחתי, זה עסק כללי, כל העם קשור לזה, וכל העם צריך לקחת אחריות ולשאול את עצמו, מה אני צריך לעשות? בית? כן, גם הדברים הגדולים ביותר והקדושים ביותר בעולם, מתחוללים על ידי בני אדם, ילודי אישה ואיש, בשר ודם, שיש להם טעויות, ויש להם נפילות, ומתוך זה יוקם משכן, ועל ההר הזה יקום מקדש. ואם בהר חצבת אבן להקים מקדש, גם אם יכול להיות שסיטטת שם כמה סיטוטים לא נכונים, אני לא הולך להיות ברוגז. עם המחצבה, עם המדינה, בדרך אל ההר.
אנחנו הרב אלון חכמים שלאחר מעשה. אנחנו יכולים היום לשפוט במבט לאחור או לדון על נדב ואביהו פעם, האם הם קראו את הכתובת על הקיר, לא קראו את הכתובת על הקיר. אנחנו גם ערב יום השואה חכמים לאחר המעשה להגיד האם הסבא שלי והסבא שלך יכלו להבין לפני, קראו את הכתובת על הקיר או לא קראו את הכתובת על הקיר. אבל יש תחושה שאני הולך איתה במיוחד בחיבור שבין פרשת שמיני לבין יום השואה הקרב ובא. והיא התחושה שלפני שפורץ משהו גדול, יש מחיר קשה. לפני שפורץ המשכן נדב ואביהו, ולפני שפורץ את המדינה, אנחנו יודעים את המחיר הגדול. המחיר הגדול אומר שיכול להיות, בענווה גדולה, אני אומר, בזהירות גדולה, יש תהליך, כמעט הייתי אומר, שחוזר על עצמו, של חוסר רצון, הבנה, לקרוא כתובת ברורה מאוד על הקיר. ופה יש פספוס, לוחסן, החטאה.
בוא נקרא את החטא של נדב ואביהו, בוא נבין מה הם חטאו. לא כתוב בפירוש במה היה חטאם. כתוב שהם היו גדולים ונכבדים. משה, הדוד, שבא לנחם את אחיו, אהרון, אומר על שני אלה, בקרוביי אקדש. הוא רואה אותם כשושנים הגדולים של הגן. אבל כן כתוב מה בעצם היה החטא. הפסוק אומר את הדבר הבא, וזה מאוד רלוונטי לכולנו. הפסוק אומר, אתה קראת אותו, אתה ציטטת אותו בעל פה, בהתחלה, בחלקו, ויקחו בני אהרון, זה המפגש הראשון שלנו עם מהו החטא, ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו. ואני משוכנע שבכל מחתה כזאת היה, הילדים אומרים ימבה, אין סוף של כוונות טהורות, אין סוף של שמות קדושים וצירופים וייחודים,
ואמונה ואהבה,
ואהבה ומסירות והכל. ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהן אש וישימו עליה קטורת. הקטורת זה העבודה של הכהן הגדול, זה צריך לעלות לרצון כריח הקטורת לפני האלוהים, ואז הייתה אמורה לבוא הבשורה הגדולה של האש שיורדת מן השמיים ואוכלת את העולה ואת החלבים.
ויקריבו לפני השם אש זרה.
ויקריבו לפני השם אש זרה. מה זר? מה בדיוק זר? לא כתוב. אשר לא ציווה אותם.
אז זה הזר.
אתה יודע אולי מה כתוב פה? אולי כתוב פה דבר אחד. איך הולך עוצמה כזאת גדולה אם לעשות משהו שהשם לא ציווה? דבר זה אלוקים לא ציווה, אומר המשורר. איך זה הולך? אני אגיד לך, זה בכלל לא סותר. לפעמים דווקא מפני שאני כל כך בעוצמה וכל כך באקסטזה, במקרה הזה רוחנית, דתית, של משהו גדול.
אולי גם לאומית?
אולי לאומית, עוד שנייה, הכל נכון, 100%, מגיע לזה. אני יכול לעשות משהו שהוא שרירותי. הוא לא לפי הציווי. ואולי המסקנה הראשונה שבאים להגיד לנו זה, רבותיי, עבודת הקורבנות היא דבר גדול, היא רגש, היא עוצמות, היא מצווה. ואין בעבודת הקורבנות מקום לשרירות. מקום לבערך. למרות שאתה מרגיש שזה יהיה מדהים, אבל זה יכול להרוס את כל הקונצרט. ובמובן הזה כל כך יפה הדבר שאמרת, שהחטא הזה הוא אולי החטאה. הוא לזרוק את הכדור עם כל הכוונות הטובות, הוא לא לפספס בקו הזריקה. הוא לזרוק, הוא להגיע לחישוק, הוא להסתובב מסביב לטבעת. ולהחטיא אולי כי החטאתי, אבל גם אולי כי לא דייקתי בכיוון.
לכן הרב אלמן, אני שוב רוצה למקד אותך.
אני חושב עלינו מיד.
64 שנים אחרי,
עכשיו אני משגיע לשם.
איפה הסבים שלנו, כולם, אלה שחיים, בדלו לחיים ארוכים, ואלה שלא, זיכרונם לברכה, איפה הם במבט לאחור, אני מרשו בזהירות, לא לשפוט, איפה הם פספסו את כמה שאנחנו יכולים להבין?
אני על זה לא אצליח לענות, אני גם לא אוכל, אני גם לא אסכים. הם, אני לא יודע כלום. לעולם לא אגיע ולעולם לא אבין. לכן פתחתי בפתיחה, כל בית ישראל יבכו את השריפה. איפה אני פספסתי לפני 64 שנה, גם אם לא הייתי שם? איפה האווירה? הסבים שלנו שיצאה אש ואכלה אותם הם הנדב ואביהו, הם מגש הכסף שעליו שנינו יושבים פה ודנים בהם. עברתי את הדור של הצאן הטבח, עברנו את השטויות של צאן שהולך ולא מבינים, ודי, עברנו את זה כולנו, גדלנו. אנחנו אנשי הדור השני כבר מגדלים דור שלישי, וכבר מגדלים ברוך השם דור רביעי.
אבל מה לעשות שהנכדים שלנו לא ישאלו את השאלה הזאת באולפן הזה עוד 80 שנה
עלינו? 100%, 100%. לכן אנחנו צריכים לשאול את זה עלינו. אני רוצה את השאלה כמו ששאלת אותה בשיא העוצמה. אבל אני רוצה להקל עליך במה שלך קשה כל כך בניסוח, ולהקל עליי. אני פשוט לא שואל אותה על נדב ואביהו, אני שואל אותה על כולנו. אפשר גם על נדב ואביהו, כי הם חלק מכולנו. אבל זה נורא חשוב, זה נורא אמיתי. אני אגדיר את זה במילים אחרות. איזה דברים מאוד מאוד טובים עשו נדב ואביהו של הדור שלפני 64 שנה, אבל הם לא בדיוק מה שציווה השם. לדעתי שניים. לדעתי הרבה, גם אני מיליון, אבל שניים שמאוד קשורים אליי היום.
בנו קהילות יפות, בנו עולם של תורה, בנו עולם של חסד, בנו יהדות מאוד יפה, טוביה החולב, שבע בנותיו, מאוד פולקלור, מאוד יפה.
אני חושב שהם עשו שני דברים. כשאני אומר הם, אני אומר אני. כי אני לא חושב שזה נגמר. אני חושב שלהדבר רק לנדב ואביהו, זה לא לשאול איפה היום אנחנו חוטאים באותו דבר. גם אם נראה שהמציאות הפוליטית היא שזה לא יקרה מחר בבוקר בשום מקום. א', זה שייך לארץ ישראל. ב', זה שייך לכל עם ישראל. אני אסביר את דברים. אולי אני אתחיל בב'. אם יש לנו אומץ ללמוד את ההיסטוריה שלפני 64 שנה, בוא נראה כמה, אני אשתמש בביטוי הקשה, כמה שנאה הייתה בין יהודים ליהודים. יהודים ליהודים. בוא נקרא את הדברים של קהילות יהודים נפלאות בארצות אירופה מסוימות, כשהם מסבירים ב-43, ב-44, ב-45, תוך כדי השואה. למה להם זה לא יקרה וזה קרה רק ליהודי פולין? כי יהודי פולין הם כאלה וכאלה 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 וכאלה. כלומר, זה שזה קרה לקהילה הזאת, כי היא חוטאת בזה. אבל פה, 3 קילומטר ליד, זה לא יקרה. אתה כמה אלפי מסמכים כאלה יש? אני מדבר על לפני 64 שנה או לפני 64 דקות. כך מנתחים עם כל בית ישראל לפקוד את הסופר. לא כי אני פחדן לדבר על סבא וסבתא, אלא כי אני רוצה שזה יהיה מעשי, ושזה לא יהיה רק מילים בלה בלה, כדי להיחשב מהפכן. וכדי לשאול את עצמי מה אני יכול לעשות עם הסיפור הזה. וזה קראתי עם ישראל, או אהבת ישראל. כמה היה צריך להזכיר לנו שאנחנו עם אחד? מישהו הכי שפל, הכי מבחוץ, הכי מפלצת שההיסטוריה בראה. כמה היה צריך מישהו כזה שיגיד לנו, חבר'ה, הוויכוחים שלכם ממש לא מעניינים אותי. כיף לי לראות את כולכם יחד הולכים לטרבלינקה. עם פאות, בלי פאות, בין כה וכה בסוף תראו אותו דבר. ואני אעשה שתראו אותו דבר. וככה זה ייראה, לעדי עד. זו נקודה אחת, שמי שרוצה להתעלם ממנה, פשוט בורח מההיסטוריה. יש נקודה שנייה, שגם ממנה אי אפשר להתעלם. השערים היו פתוחים. הארץ חיכתה. השערים לא היו סגורים, לא ב-1930 ולא ב-20, אפילו עוד לא ב-33. מי שסגר את השערים לא היה האויב. מי שסגר את שערי הלב מלשמוע את קולות השופר מהארץ שקוראים לכולנו, היינו אנחנו. אני חוזר ממש עכשיו מביקור בכמה קהילות גדולות בחו"ל. ערב פסח. ביקור בקהילה חשובה מאוד בבואנוס איירס למשל, בארגנטינה הרחוקה. ואתה נכנס לבית ספר שהייתי בו לפני 8 שנים, יחד איתך, אני מספר לך עכשיו סיפור שאתה לא יודע מעכשיו. נורא. אתה זוכר שביקרנו ונתתי הרצאה בבית ספר י' למד פרץ, בבואנוס איירס. הגעתי לפני שבועיים לבית ספר י' למד פרץ.
אני רוצה לנחש בלי שאמרת לי שמצאת רבע ממנו עומד על מקומו.
לא, לא, אבי. בית הספר סגור. הוא הפך להיות לבמת המחנך היהודי, ושאלתי איפה התלמידים? ואמרו לי, אין יותר תלמידים בבית ספר פרץ. הם התפזרו לבתי הספר הגויים הכלליים. ומשם המשכתי לקהילה החרדית. לא רבע, אפס, אף תלמיד. זה היה בית ספר מלא. היה אולם צפוף, צפוף. אף אחד. ומשם המשכתי לקהילה החרדית. ופגשתי בית ספר מלא, וחזק. יהודים נפלאים, שכל כך מלמעלה למטה הסתכלו עליי כשאמרתי להם, חבר'ה, אבל מחכים בארץ. יש פה אנטישמיות. השערים פתוחים. איך אומרים הגששים? זה היה היום בבוקר. זה לא לפני 64 שנה. זה באותו רחוב. זה 20,000 קילומטר מכאן. אבל זה פחות מ-20 מטר, מבית לבית שם. אלה לא שתי הקריאות. ושאלתי את האנשים פה, אם הם יודעים על האנשים שם. כמעט ולא. ואתה שואל את עצמך, אנחנו לא מבינים את זה? אנחנו לא תופסים? אתה יודע מה זה אצלי? להקריב אש אשר לא ציווה השם אותם? אש אשר לא ציווה השם אותם זה שאם הקדוש ברוך הוא נותן לי הזדמנות, ואני אומר לו, ריבונו של עולם, תודה רבה, אני יודע לעבוד אותך יותר טוב ממה שאתה חושב. זה אש אשר לא ציווה השם אותם, שזה ייחשב הכי חריף מה שאני אומר. כן. תודה רבה, ריבונו של עולם, על האופציה. כשתשלח את המשיח בקופסה, גלת כושר, עם כרטיס, one way ticket, אנחנו נבוא. אני לא משתלב בחצאי דברים, כי איך אמרת שם מקודם בהתחלה? כי אני לא יודע אם יש משהו שבחט קצת וזה.
כי על המגש הזה אין הכשר.
כי על המגש אין הכשר. אז לא צריך הכשר. לפעמים מכשירים על ידי שריפה. על ידי ליבון. על ידי הגעלה. זה כואב מאוד. אלה שתי דוגמאות שאותי תופסות יותר מכל דבר אחר. מהמון דברים שצריך לחשוב עליהם. אבל אני בכוונה דיברתי על בואנוס איירס ועל ירושלים ותל אביב. כי ההתכנסות לשתי תלך, אבי, היא לא בבואנוס איירס רק. היא לא פחות אצלנו. היא ההכרה שלנו אחד בשני.
או אחד את השני.
או אחד את השני אפילו, נכון? קשה מאוד להכיר אחד בשני אם לא מכירים אחד את השני. נכון מאוד? אני סרן לחשוב שאני יכול להקים עולם שלם בלי לדעת את מקורותיי ושורשיי ואת עברי. או הניסיון מהצד השני להגיד שאני יכול להסתפק בהכרת עברי, עברי ושורשיי, בלי להכיר את ההווה ואת מי שנראה אחרת ממני. אני הייתי צריך למקד את שתי הנקודות שאני מרגיש, שהם האש שלא ציווה השם אותם, ולכן היא הופכת לאש זרה. אני מוכן לחתום לך עם מיליון עדים, בביטחון, שנדב ואביהו לא הביאו אש חלילה חלילה אפילו על המחשבה של עבודה זרה. זה לא רלוונטי, כי אז לא היו אומרים אש זרה אשר לא ציווה השם אותם, היו אומרים אש זרה שאלוהים ציווה שאסור להביא. הזרות היא שהם החליטו שהם יודעים יותר טוב מאלוקים מה להביא. כי הם הגיעו להבנה ש, וזה קורה הרבה פעמים כשאתה מרגיש את המשקל בדרך, הנה זה הגיע. אז אולי החטא הזה מתחיל גם בדבר שלישי, שגם הוא מחובר לאותו מקום. אולי השואה הזו הגיעה דווקא במקומות שבהם רק יום יומיים לפני כן, השכלה ואמנסיפציה, ועולם שמבטיח לך כל טוב וכל מה שאתה רוצה, ובשביל מה בכלל צריך לאומיות וארץ, ותורה, ועבר? מוצרט והיידן יכולים גם להיות שפה משותפת לכל העמים. אולי היה צריך 60 שנה לחכות כדי להבין שגם אמון גט ופלשוב מאוד אוהב מוצרט. והשפה המשותפת הזאת היא בשבילו רקע מצוין לצליפות מהמרפסת במחנה. הידיעה שאנחנו חונכים את המשכן כוללת שני חלקים. אנחנו מקריבים את האש מלמטה. הדוד, אלוהים, יביא את האש מלמעלה. בשבוע שעבר דיברנו על הדוד והכלה, על הרע והרעיה. יש לנו את כל הזכויות והבחירה להביא את האש כמו שאנחנו מבינים. אבל אם אנחנו רוצים שזה יהיה מתואם, אנחנו צריכים שזה יהיה באמת לפי התוכנית. ואם אנחנו מחטיאים, אז ראשית, זה לא מישהו, זה כולנו. ואנחנו צריכים לבדוק איפה אנחנו יכולים לתקן את זה עכשיו. וכל עוד אנחנו בני אדם, אכן אנחנו לפעמים מגש הכסף. אנחנו או אחינו ואחיותינו. ורק כשנקבל את הדרך לתקן את מה שאנחנו מסוגלים לתקן, אנחנו נהיה מגש הכסף החי, שהוא עצמו יהיה המשכן שעליו אנחנו מתפללים כל הזמן.
תודה רב אלון, שבתנועת הנוער אנחנו נגיד לומר כתובת אש, כזה ביטוי של אירוע C, יש כתובות אש. אולי חיבור של שניהם לאור הדברים שאתה אומר, הכתובת על הקיר הייתה כתובת של אש, גם אצל נדב ואביהו, גם בתקופתנו, ערב יום השואה. כתובת האש עומדת ומרצדת, רק הבעיה היא לא עם הכתובת, הבעיה היא עם הקוראים, האם יש להם את היכולת לקרוא את הקוד שמונח וצפון לכתובת האש. תודה לך הרב אלון על הדברים, על החיבורים. תודה גם לכם שהייתם איתנו. אנחנו השבת מברכים את חודש אייר שיחול בשבת הבאה, ומתוך זה נצא אל הזיכרון של השואה, אל הזיכרון של חללי צה"ל, ומתוך זה גם אל העצמאות השנה, אולי מתוך תחושות אחרות, אבל מתוך שמחה גדולה. שבת שלום, להקת המדרגות תסיים עם על הדרך להשתמע.